אורחים בכבודה של הסניה, הרב הגאון הרב רצון הרוסי, רבה של קריאת אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, נשיא מכון הליכות עם ישראל, כן, כבר הזכיר קודמי שמדובר בכנס ה-21, ושלא מדובר רק בכנסים, אלא באמת בעשרות שנים של פעילות של הרב הרוסי, למען הטמעת והנחלת משפט התורה בעם ישראל. אני חושב שכשהוקמו בעצם הפעילויות הראשונות, אף אחד לא העלה על הדעת שאחרי עשרות שנים יהיה באמת שטף של בתי דין לממונות שעוסקים יום-יום בנושאים של משפטי התורה. אמרו, לא, זה לא שייך, איך יכול להיות שמשפט התורה יכול בכלכלה המודרנית ובחוקי המדינה המודרניים להסתדר? אני חושב שהיום ברוך השם, וחלק הרי מזה באמת שמור לזכותו של הרב רוסי, השאלות הן כבר לא האם ניתן לקיים את משפט התורה בכלכלה מודרנית, אלא אך ורק בשאלה איך השטף הזה ילך ויגבר, עד שבעזרת השם נגיע גם כן להטמעת הדברים לא רק על פי חוק הבוררות, שזה בהסכמה של שני הצדדים, אלא גם בהטמעה בכל המערכות של מדינת ישראל.
ברשותך, אני חוזר ומספר שבכנס הראשון פניתי לרמור חיילים זכר צדיק לברכה, וכמו שהוא ברך אתכם במכון פועה, ותראו איך אתם עולים ומתפתחים, וזה דבר המתבקש ואין אפשרות בלעדיו. כך הוא ברך אותי בחום ודחף אותי לעניין. ניגשתי לרב שפירא זכר צדיק לברכה, אז אומר לי רב הרוסי, דיינים מנהלן, זה דין אמונות, זה אחריות. אמרתי לו, במכאן יש לרב דיינים בדיני אישות, שגם שם יש דין אמונות. והכאן היו רבנים לרב קוק שאמר שתהיה רבנות, אלא מהו אף אתה? ברוך שאמר והיה העולם, ברוך שאמר והייתה רבנות, ברוך שאמר ויהיה בית הדין. אז ככה זה בדרך הזו, נעשה נשמע, זה חלק מהרז. אומר, אף על פי כן, אמרתי לו, אם כך יש לי בקשה בכבוד הרב, שיופיע בכנס ויפרש את התנגדותו ותלמידים אנחנו לו, נשמע. הוא היה אדם מאוד ישר, הוא הופיע בכנס, והודיע על התנגדותו ונימק. שנה לאחר מכן הופיע בכנס ואומר, הדריבי, ואני קורא לכולם יעשה בית הדין דימונות, לפחות, לפחות שני וחמישי, לפחות התקנה הזו. ומאז חזר על התקנה הזו עוד ועוד ועוד. ללמדנו שבאמת יש מה שהערך המוסף של פעילות כאלה, והם בית הדין דימונות. צריכים למצוא את זה.
ברשות הציבור, עם הקמתה של מדינת ישראל התעוררו שאלות הלכתיות מרובות שנובעות בעצם מעצם קיומה של מדינה יהודית עצמאית, דבר שלא היה קיים במשך 2,000 שנה. היו כמה מגדולי הדור, בראשם הרבנים הראשיים לישראל, הגאון הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הגאון ראשון לציון, הרב בן ציון חי עוזיאל, גם כן מורי ורבי הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל, עסקו רבות בשאלות הנובעות בעניין זה. עיקר ההתמקדות שלהם הייתה בנושאי צבא וביטחון במדינה יהודית. גדולי תורה נוספים עסקו במרוצת השנים גם כן בהתפתחויות נוספות שנובעות מחידושים במציאות, כגון ידוע עם עיסוקיו המרובים של הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל בנושאי חשמל והלכה, בנושאי רפואה והלכה, הצטרף אליו גם כן הגאון הציץ אליעזר, הרב אליעזר יהודה ולדנברג זצ"ל, ועוד רבים נוספים. בשנים האחרונות ישנה גם כן התעוררות, רואים את זה גם כן בכנס הנוכחי, לעיסוקים בנושאים נוספים כמו הלכה וכלכלה מודרנית. הוקמו כמה מכונים בשנים האחרונות שמתעסקים בנושאים האלה. וגם כן ראינו במחאה החברתית האחרונה שגם בנושא של תכנון תקציב היו לרבנים ורבני ישראל אמירות שהתייחסו בעיקר באמת לנושאים חברתיים, כדי יש להתייחס למצוקת הדיור, ליוקר המחיה, סיוע לשכבות החלשות, עד כמה מדינת ישראל צריכה לתת, כן, איך שזה נקרא בשפה הכלכלית, רשת ביטחון לעניים, בנושא שבו אני רוצה לעשות בדקות הקרובות, היחס בין שיקולים של פיקוח נפש לשיקולים אחרים בתכנון התקציב ובראשם שיקולים חברתיים, באמת לצערי הרב לא ראיתי שהיו המון התעסקויות בנושאים האלה. נשתדל קודם כל להעלות את השאלות בנושא, להבין מספר, באמת יש מספר מאוד מצומצם של פוסקים שהתייחסו לנושאים הללו, לנסות להביא עוד קצת מקורות שעוסקים בנושא הזה כבר מדברי חז"ל, ועל בסיס זה לנסות ולהתוות מתווה לכיוון, וכמובן שגדולי ופוסקי ההלכה יצטרכו לתת את הדעת על הדברים ולהכריע בנושאים האלו, כמובן גם באופן פרטני יותר. תקציב המדינה מחולק לתחומים רבים. כן, יש לו משרד הביטחון שעיקר עיסוקו הגנה לעם ישראל. משרד לביטחון פנים גם כן עוסק בהרבה נושאים שחלקם הגדול עוסקים בפיקוח נפש. שכן, אלמלא מוראה של מלכות, אם לא תהיה משטרה מתוקנת, איש את רעהו חיים בלעו. גם כן משרד הבריאות כמובן עוסק בעניינים מצילי חיים. לעומת זאת, ישנם משרדים אחרים חשובים ביותר, אבל עיסוקם המרכזי הוא לא בנושאים של פיקוח נפש. כן? המשרד שתקציבו הוא שני לתקציב משרד הביטחון, זה משרד החינוך. בהחלט עוסק בנושאים חשובים ביותר, אבל לא בנושאים של פיקוח נפש. משרד התיירות, גם כן אחראי מאוד לפיתוחה של כלכלת ישראל, אבל לא עוסק בנושאים של פיקוח נפש. במחאה החברתית האחרונה, אחת ממסקנות ועדת טרסטנברג הייתה לבצע קיצוץ בתקציב משרד הביטחון, על מנת לנסות ולממן צרכים אחרים, שהם בעיקר צרכים חברתיים, הפחתת יוקר המחיה, איזשהו סיוע לשכבות החלשות וכדומה. אנחנו יודעים שגם כן בסל הבריאות, חדשות לבקרים, ישנן דיונים רבים בוועדה של סל הבריאות שצריכה, כל שנה היא מקבלת תקציב מסוים כדי להקצות אותו לתרופות חדשות שלא נכללו בסל הבריאות הקודם. וחלק מההתלבטויות של חברי הוועדה זה מה עדיף? האם להשקיע יותר בתרופות זולות שנצרכות לרבים מהציבור, אבל לא תמיד מצילות חיים, אלא משפרות איכות חיים, או שעדיף להשקיע בתרופות יקרות שרק מעט מהציבור מזדקק להם, אבל בשביל אותם מעטים מדובר בפיקוח נפש, כי העלויות של התרופות כל כך יקרות, ובלי תקציב, בלי שהם יהיו בסל הבריאות, לא יהיה להם אפשרות לממן אותם, החיים שלהם יתקצרו. מה עדיף? איכות חיים לציבור גדול, או אולי להציל בודדים? כנ"ל בהרבה מאוד מהתחומים של הביטחון ושל פיקוח נפש אחרים, והשאלה בעצם הנשאלת היא, עד כמה אנו צריכים לדאוג לתקציבי המשרדים הביטחוניים, ובתוך המשרדים הביטחוניים או של פיקוח נפש, לטובת עניינים של פיקוח נפש. שכן בסופו של דבר העוגה של התקציב מוגבלת. כן. כבר חז"ל אומרים, אין הבור מתמלא מחולייתו. לעולם, לעולם, ובשום מדינה זה לא קיים, שיש לה את כל התקציב הנדרש לכל מה שהיא רוצה. בדרך כלל במקרים כאלה שפתאום נצרך תקציב נוסף, אז יש אפשרות להטיל מיסים נוספים על הציבור, אבל מיסים נוספים, עוד פעם, עלולים לפגוע באופן כללי בציבור. אפשרות אחרת זה להגדיל את הגירעון התקציבי. רק לאחרונה אנחנו רואים מה קרה למדינות שעשו בשיטה של הגדלת הגירעון הציבורי, כיוון יוון, איטליה, ספרד, ואנחנו רואים שהם ניסו שיהיה להם טוב ולהפנות הרבה כסף לתקציבים חברתיים כדי שיהיה טוב, ועכשיו המצב החברתי הוא על סף קריסה. והכניסה הזאת של אותה מדינה גם כן גוררת אחרי השלכות בכל העולם. לכן נראה ברור שאם אנחנו הולכים מצד אחד, ועוד מעט נביא לזה גם כן מקורות חתים, יש גבול לכמה אפשר להגדיל את העוגה של התקציבים המשמשים לפיקוח נפש באמצעות הטלת עול על הציבור ובאמצעות סיכון כללי של כל הכלכלה של המדינה, שבסופו של דבר התמוטטות של הכלכלה היא גם כן פיקוח נפש. מצד שני, לפני כמה שנים נוצר עודף תקציבי בתקציב המדינה, וישבו שרי ישראל והחליטו את העודף הזה לא נפנה לצרכים של פיקוח נפש, אלא מכנים את זה בעגה הכלכלית כלכלת בחירות, נוריד את המס על מוצרי מותרות, כן? מוצרי חשמל מסוימים של מוצרי מותרות, נוריד את המס. ובסופו של דבר, מההנאה הזאת נהנו בעיקר שכבות מבוססות, שהיה להם כסף בכל מקרה לקנות את מוצרי המותרות, עכשיו עלה להם יותר בזול. אני סבור שבאמת, במדינה שחשוב לה להתנהל לפי כללי ההלכה, יש איזשהו גבול שבו אנחנו יודעים שכל עוד התקציב לא מכסה את כל הצרכים הביטחוניים, יש גבול לכמה מותרות אפשר לממן באמצעות התקציב. אבל בסופו של דבר, נשאלת השאלה, מה עושים באמצע? כן, דוגמה. אני רואה כאן שיש סמל של משרד ראש הממשלה על הכנס הזה. במדינה מתוקנת, המדינה תארגן כנסים כאלה, לא רק תסייע. האם מדינה שהולכת על פי כללי ההלכה צריכה לארגן כינוס שנתי לדיני ממונות ולממן את כל עלות הכינוס, כאשר הכסף הזה יבוא, לא רק שזה, כי זה באופן יחסי לא כסף גדול, אבל כמה כנסים, על חשבון פחות מערכת כיפת ברזל? האם מדינה מתוקנת רשאית בכלל להוציא כספים לטובת גינון ציבורי, שהיא עדיין לא ממנה את כל אפודי המגן לחיילים? באדם יחיד, שגם כן השאלות האלה קיימות, הן קצת יותר פשוטות. מדוע? אנחנו יודעים שמצד אחד פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה חוץ משלוש עבירות החמורות. מצד שני יש לנו כלל ששומר פתאים השם, שסיכונים שבן אדם רגיל בחברה מוכן לקחת אל עצמו לצורכי פרנסתו, מותר לקחת לצורך הפרנסה. סיכונים גדולים כבר אסור לקחת לצורך הפרנסה. אז דנים הפוסקים מה זה נקרא סיכון קטן ומה סיכון גדול. אבל בסופו של דבר הדברים יותר ברורים. כאשר מדברים על הציבור, הדברים שונים. מדוע שונים? כי אם לאדם רגיל מותר לקחת על עצמו 5% של סיכון, הרי ציבור שיקח על עצמו 5% סיכון לכל אדם. אנחנו יודעים שעל כל 100 אנשים יהיו 5 אנשים שלא עלינו יסיימו את חייהם. לכן בציבור הפיקוח נפש הוא באחוזים הרבה יותר קטנים. רק לסבר את האוזן, כן? אומרים אולי לכת על המשיכה, אנחנו מקווים שהכלכלה של המדינה תתחשב בדינים הלכתיים. אבל זה קיים גם במערכות קטנות יותר שכן משתנות לפעול על פי ההלכה. אתן דוגמה, שביישוב מסוים, ביישובי יהודה ושומרון, עקב מסור תקציבי, הוחלט לקצץ בהפעלת ג'יפ הפטרול של היישוב, להפחית את כמות השעות. ג'יפ הפטרול הזה היה כל כך חשוב, עד כדי כך שרבנים התירו שהוא ייסע גם בשבת על מנת לשמור על הפעלת, על ביטחון היישוב. כלומר, מדובר כאן בקיצוץ של צורכי פיקוח נפש. מצד שני, באו ואמרו פרנסי הציבור, אם לא נקצץ בהפעלת הג'יפ, נצטרך לסגור את המעון שקיים ביישוב. אם נסגור את המעון, לא די שמשפחות צעירות לא יצטרפו ליישוב, סביר להניח שהרבה משפחות יעזבו את היישוב, ואז בעצם היישוב עצמו יימצא במצב הרבה יותר גרוע. מצב של יישוב בארץ ישראל במקום ספר, שיינטש. ולכן צריכים לנסות להתוות קווים מה יחס בין ממון הציבור לבין פיקוח נפש. בעבר התייחסו מספר פוסקים לשאלת קדימות בהצלת נפשות. כלומר, כשיש תקציב לפיקוח נפש, האם עדיף להפנות אותו למטרה אחת או למטרה שנייה, דברים האלה מצויים באופן מסודר במאמרו של הגאון הרב שבתאי רפפורט של התקדימויות בהקצאת מקצבים ציבוריים לרפואה, שהתפרסם בספר אסיה חלק ז', וגם במאמר של רבני המכון לרבני יישובים מקריית ארבע, הקצאת משאבים וקדימויות טיפול ברפואה הציבורית, שהתפרסם בקובץ מלילות חלק א', הדברים האלה כבר נכתבו ואינם מעניין ההרצאה כבר. אבל הסוג השני של השאלות שבעצם בהם דנו, הוא באשרה עד כמה ניתן להכביד את העול הכלכלי על הציבור בסופו של דבר, ולקחת מתקציבים חברתיים על מנת להפנות משאבים לצורך פיקוח נפש. מי שראיתי שהתייחס אומנם מאוד בקצרה לנושא הזה היה הגאון הרב שלמה דיכובסקי שליטה, ומאמרו בסיני חלק למד א' עדיפויות בהצלת נפשות בציבור. הוא הביא מספר מקורות בחז"ל שמהם רואים שבציבור גם המון נחשב לפיקוח נפש. דוגמה אחת, דוגמה שמופיעה במסכת נדרים, דף פי עמוד ב', וכך אומרת הברייתא: מעיין של בני העיר, יש מעיין שהוא שייך לעיר אחת, חייהן וחיי אחרים, כלומר אם המים שם מספיקים או לשתייה לבני העיר הזאת, שזה שייך לה, או לשתייה לבני עיר אחרת, חייהן קודמים לחיי אחרים. כלומר, זה פשוט, על בסיס אמירתו של רבי עקיבא, חייך וחיי חברך, חייך קודמים לחיי חברך, אם מדובר בפיקוח נפש שלך מול פיקוח נפש של אחרים, פיקוח נפש שלך עדיף. כנ"ל בהמתם ובהמת אחרים, גם כן בהמתם קודמת לבהמת אחרים, גם כן לצרכים ממוניים, הממון שלך קודם לממון של אחרים. כביסתן וכביסת אחרים, אם יש מספיק לשתייה אבל אין מספיק לכביסה, כביסתן קודמת לכביסת אחרים. ועכשיו ממשיכה הברייתא ואומרת, חיי אחרים וכביסתן. כלומר, יש מספיק מים במעיין כדי לשמש לכל צורכי העיר הזאת, בין צורכי שתייה בין צרכים אחרים. אבל אם ישתמשו גם בצרכים כלכליים, צרכי כביסה במעיין, לא יהיה מים לאנשים אחרים, ואותם אנשים אחרים עלולים למות בצמא. אומר תנא קמא, חיי אחרים קודמים לכביסתם. פיקוח נפש עדיף מאשר ממון. רבי יוסי אומר, כביסתן קודמת לחיי אחרים. ואומר שמרן דיבור המתחיל רבי יוסי, דסבירה לרבי יוסי, דכיוון דבמניעת כביסה אי קצר הטובה, חיי נפש הוא. כלומר, ברגע שאנחנו נמנע מהציבור לעשות כביסה, עלול בסופו של דבר להיות מישהו מהציבור שזה יגיע לפיקוח נפש. ולכן השיקול הממוני של כביסת אותה עיר גובר על השיקול של הפיקוח נפש של בני עיר אחרת. מקור אולי עוד יותר חזק מופיע בדברי התוספות בסנהדרין דף כ"ו עמוד א', דיברו המתחיל משרבו האנסין לגבי זריעה בשמיטה. עומד הגמרא שרבי ינאי הכריז ואמר, פוקו וזירו בשביעית, צאו וזירו בשביעית. מדוע משום ארנונה? מה הכוונה ארנונה? יש עול כבד של מיסים של המלך, המלך מטיל את העול בין אם יהיה תבואה בין אם לא יהיה תבואה, ומשום השיקול הכלכלי הזה מותר לזרוע בשביעית. שואל התוספות במקום, איך יכול להיות שמותר לזרוע בשביעית בגלל כסף? הרי אדם, קיים עליו שאדם מצווה לתת את כל ממונו על מנת שלא לעבור על איסור תורה. עונה התוספות שני תירוצים. תירוץ ראשון, שביעית בזמן הזה דרבנן. תירוץ שני,
ברגע שלא יהיה כסף לשלם מיסים, עלולים למות ברעב. אם ימותו ברעב, או בתפיסת המלך, זה לא ברעב, אלא המלך ייקח אותם לכלא, זה כבר יכול להיות מסוכן. מכיוון שכך, יתירו להם לזרוע בשביל. הרב דיכובסקי מדייק שלאדם פרטי לא היו מתירים לזרוע בשביל במצב כזה. אבל היות הוא מדובר במשהו של כלל הציבור, שבשביל כלל הציבור אותו ממון זה יכול להיות פיקוח נפש. לכן התירו לזרוע בשביל לעבור על איסור משום ממון הציבור. הוא מביא שם גם התייחסות מפורשת אצל רבי יוסף אנגל בשו"ת בן פורת, שאומר במפורש את המשפט, ממון רבים נחשב כנפשות ממש. מקור שלא יובא בדבר הרב דיכובסקי, וסייעתא דשמיא ממש בשבועות האחרונים נתקלתי במקור הזה, מופיע בהלכות ריבית. יש לנו הלכה, ריבית אסורה מדאורייתא. ישנם מקרים של ריבית שהם לא נחשבים לריבית קצוצה, וגם אותם, למרות שמבחינת התנאים הם לא עונים על האיסור של ריבית דאורייתא, חז"ל אסרו מדרבנן. ישנן כמה נפקמינות בין ריבית דאורייתא לריבית דרבנן, כגון האם בית דין כופים להחזיר או בית דין לא כופים להחזיר. אחת הנפקמינות בין ריבית דאורייתא לריבית דרבנן היא שמותר להלוות בריבית דרבנן לצורכי מצווה, כגון אפוטרופוס של יתומים שעושה לטובת היתומים, מותר לו להלוות בריבית דרבנן. ריבית דאורייתא כמובן שלו. אומר השולחן ערוך ויורה דעה הלכות ריבית סימן קופסה מסעיף קופת, שכאשר ישנו פיקוח נפש כגון אדם אין לו מה לאכול, הוא עומד לבות ברעב, אין לו דרך אחרת להשיג כסף מלבד ללוות בריבית, הלוואה בריבית זה איסור דאורייתא גם על המלווה וגם על הלווה. אם אין לו ברירה, מותר ללוות בריבית מפני פיקוח נפש. כן, ידוע, פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה חוץ מג' עבורות החמורות. אומר הדרכי מוישה, הרמה ברבי משה איסרליש, בדרכי מוישה באותו מקום, הוא מביא מנהג שהיה קיים בתקופתו. היו קהילות שאת ממון הקהל ילוו בריבית. הרמה אומר, איך זה יכול להיות? הם אמרו, טוב, איסור ריבית חל רק על הפרט, לא חל על הציבור. אומר הרמה, מה פתאום? איסור ריבית חל גם כן על הציבור. אז, אבל מציאות שהייתה מנהג כזה, אז אפשר לפרש בשני אופנים. או שמדובר במנהג טעות, מנהג שהוא איסור חמור וחייבים לשרש אותו. אפשרות אחרת זה לנסות להבין מאיפה הגיע המנהג הזה. מחדש הדרכי מוישה חידוש גדול מאוד. הוא אומר, ייתכן ונאמר שהיות ומדובר בכסף ציבורי, והלוואה היא לא לטובת יחידים פרטיים, אלא על מנת שהקהילה יהיה לה כסף ותוכל להתפתח ולגדול, ייתכן וניתן להגדיר את אותו ממון ציבור כפיקוח נפש. ואם נגדיר את זה כפיקוח נפש, מותר, כמו שמותר ללוות בריבית מפני פיקוח נפש, מותר גם ללוות בריבית מפני פיקוח נפש. הרי מה קצת קשה לו עם החידוש הגדול שלו, לכן הוא אומר, אפשר לסמוך על זה רק לצורך גדול במיוחד. זאת אומרת, מי שעשה את זה, אני מלמד עליו זכות, משום שהוא החשיב ממון הרבים כפיקוח נפש. מכאן ולהבא, אסור לסמוך על דבר כזה, אלא אם כן במקום צורך גדול, ובמקום צורך גדול, כנראה שהוא קורא מקום צורך גדול, כאשר מדובר בקהילה שהיא ענייה, וזו האפשרות היחידה שלה לצמוח ולהתפתח, או לפחות לשרוד, במצב כזה אפשר לסמוך על הכלל שהוא קבע. וככה פסק הרמ"א באותו מקום, בסימן קופסה מסעיף כ"ב, אסור ללוות בריבית לצורך קהל, ואפילו אינו ריבית קצוצה, גם ריבית דרבנן אסור ללוות לצורך קהל. וכל שכן בריבית קצוצה דאסור, ולא כמו אלו שנהגו להקל בקצת מקומות להלוות וללוות לצורך קהל בריבית קצוצה. הוא אומר, ואין להם על מה שיסמוכו. אם לא שנאמר מה הדרך לסמוך שמחשבים צורכי קהל לפיקוח נפש או לצורך מצווה. עכשיו צורך מצווה זה לא כל כך עוזר, כי אם זה בריבית קצוצה, צורך מצווה לא מתיר את הריבית הקצוצה. ממשיך הרמה, אין לסמוך על זה, כי אם לצורך גדול. משמע, מדברי הפסיקת ההלכה של הרמה בהלכות ריבית, שלצורך שהוא נחשב צורך גדול, מותר להלוות בריבית כשמדובר בציבור. למדינה יש גם יתר עסקה, כי לא רוצה לסמוך על היתר של הרבע. אבל יש פוסקים שצרפו את זה, כגון האם מותר באמת ללוות מהמדינה בריבית, צרפו את זה למקרים שבהם לא ברור עד כמה אפשר להסתמך על היתר עסקה. אנחנו יודעים שהגריש של יושיב עוד יש גם פוסקים שהסתמכו על זה. מעירים לי כאן שזמננו קצר, אז אני לא רוצה להיכנס לדיון בהלכות ריבית, שזה דיון מורכב וסבוך, אלא רק לראיה שהרמה, שאנחנו רוצים להביא מדברי הרמה בהלכות ריבית, לכך שניתן להגדיר צורכי רבים, גם אם הם לא פיקוח נפש ממש, כפיקוח נפש. ולכן, למסקנה נראה, שבאמת אין להמיס עול כלכלי כבד מדי לציבור לצורכי הצלת נפשות, וכן שצרכים שהם באמת שיקולים חשובים, ניתן להפנות אליהם כספים גם לאפיקים אחרים על מנת לפתח את כלכלתה של המדינה. ומצד שני, כמובן צריך לשקול את הדברים בזהירות יתרה, ולראות, על פי דברי הרמ"א, צורך גדול, מה מוגדר כצורך גדול שאליו באמת נפנה כספים, גם אם אין לנו מספיק כסף לצורך פיקוח נפש, ומה לא נקרא צורך גדול שאליו צריך לא להפנות כספים, כל עוד הנושא של פיקוח נפש לא הוסדר דיו בתקנות.